שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1145, מאמר מהו כוס של ברכה צריך להיות מלא בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאל נקן במהלך השיעור. עמוד 1145, רבש ב' מהו כוס של ברכה צריך להיות מלא בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, מלא הנאמר בכוס של ברכה. זה שכתוב, כוס מלא ברכת השם. והאדם כך צריך להיות שלם. כמו, ויבוא יעקב שלם. ולא יהיה בה שום פגם, כי כל אשר בו מום לא יקרב. אף כך אילם עם יוד קי הוא אותיות אלוקים. והוא כחשבון כוס, דהיינו פי וב. ועל כן הכוס צריך להיות מלא. כי הפוך המילה אילם ותמצא מלא. שהכוס בגימטריה מלא. יוד קי. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', מה מרמז לנו בזה שנותנים יין להכוס, והוא מלא. הוא נקרא כוס מלא ברכת השם. זאת אומרת, אם אין הכוס מלאה עם יין, לא יכולה להתקיים ברכת השם. ב', מה הוא שאומר, והאדם כך צריך להיות שלם, כדוגמת הכוס עם היין? מה הוא מוסיף לנו בזה? הלא אם הכוס כבר מלאה ברכת השם, בשביל מה צריך האדם גם כן להיות כך? שמשמע, אחרת אין הוא יכול לקבל הברכה. אם כן, לגבי מי נקראת הכוס ברכת השם? וכי הכוס צריכה לברכה? ג' וביותר קשה במה שאומר, שהאדם צריך להיות שלם, כמו שכתוב, כי כל אשר בו מום לא יקרב. שמשמע, שמי שיש לו מום, כבר הוא אינו מסוגל להתקרב להשם. נמצא לפי זה, שמי שחסר לו איזה איבר, כבר לא מסוגל להתקרב להשם, והוא מוכרח להישאר בהתרחקות מהשם, ואין לו זכות בחירה חס ושלום. ד. מה מרמז לנו בזה שאומר אילם ומלא הם אותם אותיות? שהכוס גימטריה מלא יוד קי. ולהבין את כל הנעל צריכים לזכור כל סדר העבודה שניתן לנו לעשות, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. ודיברנו מזה כמה פעמים, שיש לפנינו בית בחינות, שהם הפוכים זו לזו, והם נקראים א', מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ב', תיקון הבריאה, שהנבראים ישתדלו להשפיע לבורא שהוא ייהנה. כלומר, מזה שהרצון לקבל לעצמו רוצה ליהנות, והרצון הזה הבורא נתן לו, ועל הרצון הזה הוא מוותר, אלא כל רצונו הוא שהבורא ייהנה. נמצא ששניהם הפוכים זה לזה. לכן יש עבודה קשה בכדי להגיע לרצון הזה. הנקרא רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולוותר על הרצון של תועלת עצמו. ובכדי שתהיה מציאות לאדם לצאת משליטת הרצון לקבל, מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו לתועלת עצמו. היינו שעל ידי זה שיקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר בעולם הזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיהיה לו חיים ובריאות ופרנסה. אחרת לא תהיה לו המציאות שיהיה בידו להנות מחיים גשמיים בעולם הזה. וכשאדם מאמין בזה, כבר יש לו מי שמחייבו לקיים את התורה ומצוות, שזה נקרא שהוא מאמין בשכר ועונש. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות מסיבת שהוא מפחד מעונש, ומצפה לקבל שכר. ולפעמים השכר ועונש מתבטא אצל האדם בשכר ועונש בעולם הבא, שיש שם עניין גן עדן ועניין גיהנום, וזוהי הסיבה המחייבו לקיים תורה ומצוות. והיות שמתוך שלא לשמה באים לשמה, היינו המאור שבתורה מאיר לו שיש עניין שכר ועונש באופן אחר. היינו השכר הוא לזכות לדבקות השם, שאז יש לו מקום שיהיה בידו להרגיש גדלות המלך, ושהוא מצפה לשכר הזה. ועונש נקרא אצלו, בזמן שהוא רואה ומרגיש שהוא נפרד מחיי החיים. וזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם, זהו העונש הכי גדול אצלו. נמצא שגם בזמן שהאדם כבר קיבל איזו הרגשה מתורה ומצוות, ממה שהשלו לשמה גרם לו, שמתחיל להרגיש לפעמים קצת גדלות השם. וזה גורם לו שהאדם רוצה להיבטל אליו כנר בפני אבוקה. ואין האדם יכול להבין אז מדוע הוא רוצה אתה להיבטל אליו ולבטל את כל מציאותו של עצמו לפני הבורא. אלא זה בא אליו כאילו זהו דבר טבעי. כלומר, אפילו שהאדם לא מבין מה נעשה עם או אתה שהוא רוצה להיבטל, אבל מבחינת המציאות כך הוא. וזה נקרא התארות הדלילה, שאין יד אדם מגעת שם. כלומר שעניין יד פירושו השגה, מלשון כי תשיג יד. כלומר שאין האדם מבין מדוע הוא רוצה להיבטל אליו ממש. אולם אחר כך, כשהתעוררות מסתלקת ממנו, ואז האדם מתחיל לחשוק ולהגיע לידי ביטול להשם, והוא רוצה אתה להשיג את ההרגשה כמו שהייתה לו בזמן עלייה, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מזה, וכל האיברים שבו מתנגדים לרעיונות כאלו, היינו לבטל את התועלת עצמו, ושכל דאגותיו יהיו אך ורק איך לעשות נחת רוח ליוצרו. אז הוא רואה שהעולם חשך בעדו, ואין הוא מוצא שום מקום שיהיה לו ממה לקבל חיים. ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה ושפלות. שהוא רואה שאין לאף אחד מחשבות רעות כאלו, בזמן שהוא בא לירידה כזו. והגם שהאדם צריך להאמין באמונת חכמים, שהמחשבות האלו באות מלמעלה. כלומר, מלמעלה רוצים שהאדם הזה, שרוצה אתה להתקרב להשם, שיקבל ירידות, מטעם שזה שהוא מקבל ירידות, הוא בכדי שירגיש צורך שהשם ירים אותו. וזהו כמו שכתוב, מאשפות ירים אביון. כלומר, שדווקא בזמן שהוא מרגיש שנמצא באשפה, כלומר כל אלה הדברים שהיה מסתכל עליהם שהם בחינת פסולת, שהוא מאכל לבעלי חי, שהם אוכלים את הפסולת מה שבני אדם זורקים לאשפה, ואומרים שזהו מאכל שלא מתאים למאכל אדם, כמו שהוא בעצמו היה אומר בזמן עלייה. אבל אתה, בזמן שהבורא רוצה לקרב אותו, אז האדם צריך להרגיש את החיסרון שלו, אז הוא יכול לקבל מילוי על החיסרון. נמצא שדווקא בזמן שהאדם נמצא באשפות, ומשם הוא מחפש את מזונותיו, וכשהוא רואה לאיזה מצב הוא הגיע אחרי כל היגיעה שנתן, בכדי להגיע להשיג את הרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. אבל לא תמיד יש לאדם כוח הזה להאמין. אולם בזמן שהאדם כבר עומד סמוך למקום שיקבל את העזרה מלמעלה, היינו שסמוך נקרא שהכלי, היינו הצורך להרצון להשפיע הוא ממנו ולהלאה, שאז הוא רואה שרק הבורא יכול להציל אותו. וכמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שזוהי הנקודה החשובה ביותר בעבודת האדם, שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא, היות שהוא רואה 100% שלא יועיל לו שום דבר, רק הבורא בעצמו יכול לעזור. והגם שהוא מאמין בזה, מכל מקום, לא תמיד מאירה לו האמונה הזו, שדווקא עתה הוא הזמן היותר מוכשר לקבל את ישועת השם. שדווקא עתה הוא יכול להיוושע שהשם יקרב אותו. היינו לתת לו את הרצון להשפיע ולצאת משליטת אהבה עצמית, שזה נקרא יציאת מצרים. כלומר שהוא יוצא משליטת המצרים, שהיו מצרים את ישראל, שלא נתנו להם לעבוד את עבודת הקודש. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שוועתם אל אלוקים. אז השם הוציא אותם מגלות מצרים. כלומר, היות שעם ישראל היו מרגישים את השיעבוד ורצו לברוח מהגלות הזאת, מה שהמצרים היו מעבידים אותם, כשבאו לנקודה החשובה הזו, היינו שהיו מרגישים את שפלותם, אז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים. וזהו כמו שאומר הארי הקדוש, שעם ישראל כשהיו במצרים, כבר היו בממתת שערי טומאה, ואז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים. שפירושו כנל, שכבר באו בתכלית השפלות, שאין למטה ממנה. אז הוציא אותם הקדוש ברוך הוא. נמצא, בזמן שהאדם רואה איך שהוא בתכלית השפלות, והוא צריך להאמין אז, שדווקא עתה הוא הזמן שהשם יקרב אותו. ואם האמונה אינה מהירה לו, אז על המקום, אז הוא בורח מהמערכה. נמצא שכל סדר היגיעה שהוא נתן, כאילו היה בחינם. אבל אחר כך נותנים לו עוד הפעם מלמעלה התעוררות, ושוב שוכח מה שהיה לו בזמן הירידה, ושוב הוא חושב שכבר לא יהיו לו ירידות וחוזר חלילה. והאדם צריך לרחמים גדולים, שלא יברח מהמערכה. והגם שהאדם משתמש עם העצות, מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, אבל האדם אומר שכבר השתמש עם העצה הזו כמה פעמים, ולא עוזר לו. וגם אומר שכבר השתמש עם העצה של הבא להיטהר מסייעין אותו. וכאילו כל אלו העצות הן לא בשבילו. אם כן, הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא המצב הכי גרוע אצל האדם. היינו שהוא רוצה לברוח מהמצבים האלו. אבל אין לו לאן לברוח. ואז הוא סובל יסורים מזה שהוא נמצא בין ייאוש למצב של ביטחון. אבל האדם אומר אז, לאן אפנה? ואז אין שום עצה אלא לתת תפילה. והתפילה הזו היא גם כן בלי שום ביטחון. נמצא שאז הוא צריך לתת תפילה, שיאמין שהשם כן שומע תפילה. וכל מה שהאדם מרגיש במצבים האלו הוא לטובתו. וזה יכול להיות רק למעלה מהדעת. כלומר, הגם שהשכל אומר לו שמכל החשבונות אתה רואה שאין שום דבר יכול לעזור לך, גם זה הוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שהשם כן יכול להוציא אותו מהרצון לקבל לעצמו. ותמורת זה הוא יקבל את הרצון להשפיע. ואז כשהאדם מקבל את הרצון להשפיע מהקדוש ברוך הוא, אז האדם נעשה שלם עם השם. כלומר שזוכה לבחינת השתוות הצורה. שזה נקרא ייחוד. ואז האדם נבחן שאין בו מום, כי כל המומים שיש באדם הוא שיש לו מחשבות רעות על רוחניות. כלומר, במקום שהאדם צריך להרגיש את חשיבות דקדושה, שזה דבר חשוב מאוד, בזמן שהאדם רוצה להתבטל אליו, שיש לו בחינת אהבת השם מחמת השתוקקות להשם, ואצלו הוא להפך, היינו שהוא מרגיש את התנגדות הגוף. וכל זה הוא מחמת חיסרון אמונה בגדלות השם. ואיך יכולה להיות מציאות שיתקרב להשם עם המומים שיש בו? וזהו ששאלנו, איך אמרו שמי שיש לו מום לא יקרב? היינו שכבר אין לו שום בחירה שיוכל לבוא להתקרבות השם. היינו לא עליו נאמר ובחרת בחיים. הייתכן לומר כך. אלא בעבודה יש לומר כי מום נקרא חיסרון. היינו חיסרון באמונת השם. ממילא כל אשר בו מום לא יקרב, לא יכול להתקרב להשם. אלא צריכים מקודם לתקן את מומיו, היינו שיעשה מעשים טובים על הכוונה שיזכה לאמונת השם, שהוא משגיח על העולם בבחינת טוב ומטיב. ואתה נבאר מה ששאלנו, מה שכתוב, מהו הרמז שכוס של ברכה צריך להיות מלא עם יין, אחרת לא נקרא זה כוס של ברכה. ואומר, וכך צריך להיות האדם שלם. ומהו הקשר הכוס לאדם? כלומר שאם הכוס צריכה להיות שלמה, גם האדם צריך להיות שלם. והתשובה היא, הכוס היא הכלי שנותנים בתוכה יין. וכלי נקרא בחינת חיסרון, שבהחיסרון נכנס המילוי. הנה יין נקרא שפע. ומבחינת השפע אין אף פעם חיסרון, כי כלום חסר מבית המלך. וכמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, שבאור אין אף פעם חיסרון, אלא הכל תלוי בהכלים המקבלים, שהם יהיו כלים שלמים ולא שבורים. וכמו שלמדנו שהיה עניין שבירת הכלים, שמשבירת הכלים יצאו הקליפות, ששבירת הכלים פירושו כמו בכלי גשמי שנשבר. ואם נותנים משקה בתוך הכלי, הכל יוצא לחוץ. כמו כן ברוחניות, אם הכוס הנקראת כלי אינה מלאה, אלא שהכלי הוא בחיסרון עם הבורא, אז השפע יצא להחיצונים, היינו להקליפות. וזהו הרמז שהכוס צריך להיות מלא. שפירוש שהכוס תהיה בהשתוות הצורה להשפע הבא מהמשפיע. אז הכוס יכול להיות מלא, ואין השפע הולך לחיצונים. ובכדי להבין את הרמז, לכן הוסיפו ואמרו, והאדם כך צריך להיות שלם, ולא יהיה בו שום פגם, וזהו שהכוס נקרא כוס של ברכה. כלומר שהאדם הוא הכלי הצריך לקבל את שפע של ברכה, שצריך האדם להיות שלם עם הבורא, שהכוונה היא שכל דאגותיו של האדם הוא אך ורק לטובת הבורא, ולא לתועלת עצמו. וזה נקרא שהכוס שלם. וזהו לרמז שהאדם צריך להיות שלם, ואז יכול להיות הכוס מלא. היינו שאם הכלי הנקרא כוס, המרומז על האדם המקבל, אז הברכה יכולה להיות מלאה בהכלי, ואינו נשפח מהברכה. היינו מהכלי להחיצונים, שהם הקליפות. אלא הכל נשאר בקדושה, היות שאין לאדם שום פגם, כי פגם ברוחניות נקרא שיש עירוב של רצון לקבל. ואם האדם תיקן את עצמו מכל חסרונות, שהוא הרצון לקבל לעצמו, אז נשאר כוס מלא ברכת השם, ואינו יוצא שום שפע להחיצונים. ואתה נבאר מה שאומר אילם עם יוד קי הוא אותיות אלוקים, והוא בחשבון כוס. ועל כן, בכוס צריך להיות מלא. כי הפוך המילה אילם, ותמצא מלא. ויש להבין מה הוא מרמז לנו בזה. הנה הארי הקדוש מבאר את השם אלוקים על שם הכלי הראוי לקבל את השפע, הנקרא אור, ואומר שסדר הבירורים הוא, היות שצריכים להעלות הניצוצין וכלים מביאה לאצילות, לעיבור באימא, אז עולים שח ניצוצין שהם למד בית בחינות, וכל בחינה כלולה מעשר, הרי הם שח בחינות. והיות שעל ידי המלכות דמידת הדין, שהיה בכל מלכות, שבכל נתיב מעלה בית נתיבות, שבגלל המלכות הזו הייתה השבירה, לכן התיקון הראשון היה, שאבא, הנקרא חוכמה, ברר והוריד את המלכות של כל בחינה. שזה נקרא, שהוריד את המלכות שבכל נתיב ונתיב, שזה נקרא פה, שהוא בחינת מלכות שממנה מתגלה המדרגה ומאירה. וזה כמו שאומר, וזה לשונו, שהעובר אינו מדבר כלל, כי הוא בסוד אילם מאלוקים, ולכן הוא אילם בלי דיבור. וזה סוד, או מי יסום אילם. וכמו שכתוב, והנה אתה נתמלאו מהאותיות י' ק' ונעשו אלוקים שלמים. והנה יש להבחין בין דיבור לאילם בעבודה. כי דיבור הוא בחינת גילוי, היינו שכבר יש לאדם בחינת יניקה ברוחניות, כבר הוא מרגיש שהוא יונק מקדושה, שעניין יניקת חלב מורה על חסדים. כי מידת החסד היא בחינת השפעה, שבזמן שהאדם זוכה לכלים דה השפעה, היינו שכל מעשיו הם לשם שמיים, וכבר אינו דואג לתועלת עצמו, זה נקרא שזכה לבחינת חסד. אולם מטרם היניקה יש בחינת עיבור, היינו שהעליון מתקן אותו, וזה יכול להיות שהאדם הוא כמו עיבור במאימו, שהעובר מתבטל להאם ואין לו שום דעה בפני עצמו, אלא כמו שאמרו חז"ל, עובר ירח אמו, אוכל מה שאמו אוכלת, ואין לו שום רשות בפני עצמו לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם, וזה נקרא שהוא אילם, שאין לו פה לשאול שאלות. וזהו בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, וללכת עד הסוף. וזה נקרא עיבור, שאין לו פה. ועיבור פירושו, וזה לשונו, קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינין. בסוד הכתוב, והתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עבירה ודינין, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עבירה וזעם, זה נקרא עברה וזעם וצרה. היות שזוהי עבודה קשה, ללכת תמיד בהתגברות להיבטל לעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור, כנל שהוא קטנות היותר מצומצם באפשרות. וסדר התיקונים הוא, כמו שאמרו חז"ל, אבא שהוא חוכמה נותן את הלובן, היינו שמלבן את התחתון מהרצון לקבל שלו, שהאדם מתחיל להרגיש שהרצון לקבל הוא פסולת, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבנו, כשלג ילבינו. ואז נבחן שאימו נותן את האודם, שפירושו שבינה נקראת אור דחסדים, שהוא האור הבא בכלים דהשפעה. כלומר, לאחר שכבר האדם הגיע לידי ידיעה שהרצון לקבל לעצמו נקרא פסולת, אז הוא מקבל את הרצון להשפיע. וזה הכל נקרא שהעליון עושה והתחתון מבטל את עצמו בלי שום ביקורת. וזהו כנל שזה נבחן שאין לו פה. וזה נקרא אילם, שפירושו שחסר לו פה כנל. ואחר כך באה בחינת לידה ויניקה, שאז כבר יש לו פה, שפירושו שהוא בא לרשות עצמו, והוא כבר יודע מה שהוא עושה. הוא כבר יש לו רשות בפני עצמו לעשות בחירה. וזה נבחן שהוא כבר נמצא ברשות עצמו. ואז נקרא שהוא מקבל בחינת רוח, שזה מאיר בזמן שכבר יש לו רשות בפני עצמו בקדושה. מה שאין כן בעיבור, הייתה לו רק בחינת נפש, שהיא מלשון נפישה. היינו בחינת דומם, שאין לה תנועה בעצמה, אלא העליון הוא המנענע אותו לכל פעולה. ואז הוא מקבל שם מלא מאלוקים. כלומר, מה שהיה בבחינת עיבור, אילם מאלוקים, שהייתה חסרה לו רשות עצמו, שהוא יהיה בעל עבודה, אלא הכל הוא על חשבון העליון. וכשנולד, ויש לו יניקה בקדושה מצד עצמו, אז הוא שם מלא מאלוקים. שזה הרמז, מה שהיה קודם אילם מצד עצמו, נעשה עתה מלא. היינו שכבר זכה לבחינת יוד קי מאלוקים. שזה שאומר ששם מלא בגימטריה, כוס, שהוא מספר ד' אלוקים, שהוא פי וב, שאז הכוס מלא. היינו שבזמן שהאדם כבר תיקן את עצמו לרשות דקדושה, זה נקרא כלי שלם. וזה נקרא כוס של ברכה. היינו שהברכה כבר יכולה לשרות בה. משום שהכלי מתוקנת, שכל מה שיקבל יישאר בקדושה. ובזה מובן מה מרמז שהכוס צריך להיות מלא עם יין. שזה מרמז לנו שהשפע יישאר בהכלי, ולא יישפך משם משהו לחיצונים, אלא הכל יהיה בעל מנת להשפיע. נמצא כשמדברים מבחינת המצוות, הכל מרמז על בחינת ענף ושורש. לכן, כוס של ברכה צריך להיות מלא, שזה מרמז על רוחניות. היינו סדר עבודת האדם להגיע למטרת הבריאה.
שאלה ראשונה. מה אני הבנתי מהמאמר הזה? במשפט אחד. בבקשה. מהי התוצאה? סך הכל. כן? שאני עכשיו שגמרת לשמוע, אני יוצא מזה. מה נשאר לי? בקיצור, במשפט אחד.
שאני צריך להיות כל הזמן במאמץ לחיבור, ובעבודה הזאת אני מגלה שאני שבור, ואני צריך לבקש שהבורא יגמור בעדי.
שבאור אין שינוי, שרק על הכלי אנחנו צריכים לעבוד. הכלי צריך להיות שלם, ופה יש בעיה, כי זה נראה כאילו פה מה שרבש כותב, שאתה צריך להיות 100% מתוקן, ואז אפשר למלא.
כדי להגיע למטרת הבריאה, אדם צריך להגיע למצב שכל הדאגות שלו יהיו לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו. ובזה יש כמה שלבים, שהשלב הראשון זה לשלב של ביטול.
יש הרבה פרטים במאמר, אבל גדול מטרה סופית של האדם להגיע מה עם התנאים להגיע להשתוות הצורה עם הבורא, איך לעשות שהכל יהיה לתועלת השם ולא לתועלת הרצון לקבל.
זאת המטרה, מטרת הבריאה להיטיב לנבראים, ויש תיקון הבריאה שזה התהליך שהאדם צריך לתקן את הכוונה שלו, מתחיל בביטול האגו, ביטול עצמי, ואז אפשר להתמלא בשפע, שזה כלי שכבר החיסרון שלו זה להגיע לדבקות עם הבורא, להיות בהשפעה.
איך מגיעים לחיסרון אמיתי, ואז מתקדמים באמונה למעלה מהדת, ומתקדמים בשלבים של עיבור יניקה מוחין.
איך מגיעים לשם אלוקים? שאדם נעשה כשם האלוקים.
מתוך ביטול, מתוך מקום שהוא מזהה שהוא, כל דבר שהוא עושה זה לתועלת עצמו, ואז במאמץ שלו, ככה לחיבור, אז הוא יוצא מעצמו והוא מכוון לקבוצה, לחברים, ואז הוא משלים את התהליך הזה מאילם לאלוקים.
קודם חייב להיות כעובר, מבוטל לגמרי, כדי שהאור יבנה ממנו כלי, ואחר כך, כשכבר יש לו בחירה, אז נקרא שיכול להיות ככלי, ממש, שנקרא מתוך עצמו כבר מבקש.
כן, נגיע לשלמות כדי להידבק בתכונת ההשפעה, צריך לעבור איזושהי תחנה שאדם רוכש בטבע שני.
שם אלוקים, זה להגיע להשתוות צורה מלאה, שכל הרצונות, כל ה... יהיו בהשתוות עם העליון. כל הרצון יהיה בלהשפיע נחת רוח לעליון פשוט להשפיע נחת רוח לעליון.
הוא מתאר את זה פה יפה, הוא קורא לזה אילם ואחר כך מתמלא ב-UTK והאילם מתהפך למלא. זאת אומרת, כאילו, העיבור הזה של הביטול של הרצון לקבל לעצמו, ושאיפה להיות על מנת להשפיע, הופך, ברגע שזה ככה, אז הוא מתמלא באותיות י"ק, ונהפך לאלוקים.
כן, הוא מתאר את ההתקדמות בשלבים. מתקדם מאילם, מעיבור, מביטול, ואז... הולך לבחינת יניקה ומתקדם הלאה.
במה עוזר לנו מצב של אילם? במה עוזר לנו מצב של אילם?
אני יודע, ככה מרגיש אסוציאטיבית שמיד אתה במצב של ספיגה, במצב של אהבה עצמית. וזה ככה כמו איזה דגל כזה שאתה מתחיל לבקש, לעשות עבודה, לצאת מעצמך ו... ולגדול.
קודם כל שאתה מבטל את את הפה שלך, מה שנקרא, לפני שאתה נכנס לרוחניות, שאתה מבטל שכל וכל מה שיש בך לעליון, פשוט נותן לו לעבוד עליך. נותן לו לעצב אותך, נותן לו ממש לבנות אותך מחדש, ורק כשאתה כבר נכנס למה שנקרא, נולד למדרגה הרוחנית, אז אתה כבר עובד עם הפה של העליון ויכול לדבר מחדש.
כדי לשנות את המצב צריך לעשות איזושהי עבודה מעל הדעת. צריך לקבוע בהתחלה שהרצון לקבל הוא פסולת, שהמצב הקודם הוא מצב לא תקין, ולצפות לעזרה מלמעלה שנקראת עיבור למדרגה של ביטול כזאת, ששם אין מה להגיד, אין לתחתון מה להגיד, אלא פועלים עליו מלמעלה כדי שיתחיל איזשהו תהליך של שינוי.
מצב של אילן זה כמו שאומר שאין לו פה לשאול שאלות, שהוא צריך ללכת כאילו בעיניים מצומות, ללכת בלמעלה מהדעת, להיות דבוק בכלי של העליון, להיבטל כלפי העליון. כמו שהוא אומר, גם ללכת ממש באמונת חכמים, זאת אומרת, פשוט לבטל את עצמו בלמעלה מהדעת ולרצות להיות דבוק כמו לעליון, כמו עובר ברחם אמו.
האמת שזה נורא ברור, למרות שזה קשה כי האגו קופץ ומתפרץ, אבל זה כמו שזה סטודנט לרפואה בשנה ראשונה יתחיל להגיד לרופא איך לנתח אותו ומה לעשות, ומה אתה מבין בזה? אתה לא מבין. קודם כל תשתוק, תלמד, אחרי שאתה יהיה לך מה להגיד כבר, זה צריך להגיע לשלב שאתה יודע מה, על מה מדובר בכלל.
טוב. זה עוזר לנו להבין מה אנחנו צריכים לעשות, שאנחנו צריכים רק בביטול לעבוד, רק מתבטלים, נדבקים לעליון, ואז מקבלים הכל מה שיש בעליון.
מהו ההבדל בין גן עדן לגיהנום? ומה? ההבדל בין גן עדן לגיהנום?
זה זיהוי מצבים בכלים לקבלה, שאתה נמצא בגיהנום כשאתה שקוע באהבה עצמית, אולי לא מזהה את זה בהתחלה, אבל אתה נופל לשם, וגן עדן זה המקום שבו אתה לפחות שואף אליו, להיות במדרגה הבאה, שאתה מסתכל על, על החברים.
בוא נאמר, אתה תלוי באיזה שלב או באיזה מצב אתה תופס את האדם. בוא נגיד שאחרי שכמה שנים והמאור קצת עובד, אז המצב שבו אתה מרגיש מרוחק מהשם, שלא יכול, לא מרגיש קרוב להשפעה, או לאפשרות לעשות נחת רוח, אז זה ממש מורגש כאיסורים, כגיהנום. ומצב שבו אתה מרגיש במשהו שכן יש לך יכולת להתמסר, להכניע את עצמך כלפי הקבוצה, החברים, הדרך, הרב, אז זה נקרא שאתה מרגיש את עצמך במשהו, תקרב לפתח של גן עדן.
שני המצבים האלה מדברים על המדרגה הבאה, לאן היגיעה של האדם מובילה אותו, או למצב של דבקות לתכונת ההשפעה וחיבורים חברים, או למצב של חושך שהוא נתקע עדיין מהעולם הזה נקרא גיהנום, שהוא תקוע עם עצמו, עם הרצון לקבל שלו.
אפשר בכללי להגיד שחוסר קשר עם הבורא, ניתוק מהבורא, זה מצב גיהנום, שלא יכול להיות, לא יודע, מסור לעליון, שלא יכול להשפיע נחת רוח לעליון, שנמצא תחת שליטה את הקבלה לעצמו ומודע לזה שלא לא מסוגל להשפיע נחת רוח על העליון, זה המצב הכי גרוע שיכול להיות ניתוק מהעליון.
שני המצבים האלה הם יכולים לקרוא גן עדן וגיהנום, כשבן אדם כבר בדרך והוא רוצה לגלות את הרוחניות, הוא רוצה להגיע להשפעה, ואז הוא קורא גן עדן למצב שבו הוא מגיע לזה, וגיהנום לכל הדרך שבה לפני זה, הוא רוצה להיות שם, אבל לא נמצא בזה. זה כאילו השכר והעונש שלו זה זה או זה, להיות בקדושה או להיות בשליטת הרצון לקבל.
הבדל בין דרך תורה לדרך ייסורים, אם אדם אוכל את עצמו, מבשל את עצמו, כל הזמן נמצא בתוך עצמו, זה גיהנום. הוא מתבשל על האש הזאת, ושום דבר לא יוצא לו מזה. ואם הוא הולך בדרך התורה, אז הוא יוצא מעצמו, ואז הוא חי בתוך אחרים, הוא חי כבחינת מעבר.
כן, זה שוב, באמת אותה נקודה שאתה שואף להיות במקום אחר. אתה מזהה כל פעם שאתה שקוע, שקוע, שקוע ושוקע, ושזה תחושה כזאת של גיהנום, ואתה שואף כבר להגיע ולהיות בתנועה קדימה למדרגה הבאה.
שמרגיש צורך להיות בעולמו של הבורא, שמה שנקרא בגן של המלך, שיהיה לו כוח קצת משהו להשפיע, שיוכל להיות דומה לבורא, שיוכל להיות בהשתוות צורה איתו. זה נקרא שרוצה להיות, שרוצה להיכנס לגן עדן. זה שמרגיש שלא יכול ורחוק מזה, זה נקרא...
איך גן. אנחנו עוברים מגיהנום לגן עדן, ואיך נופלים מגן עדן לגיהנום? מהו האמצעי שעליו אנחנו יכולים או עלולים לעבור מזה לזה? בבקשה.
אמר פה שבסוף אחרי שעושים את כל המאמצים צריך, אין עצה אחרת אלא לתת תפילה. מי שבסופו של דבר מנהל את התהליך של ההתפתחות שלנו זה הבורא, זה העליון, זה הקבוצה והחברים. רק לתת מאמץ ולצפות לזה שיבוא כוח ויוציא אותנו מהרצון לקבל שלנו.
זה שכתוב, הבא לתאר מסיין אותו. זאת אומרת שבאמת כשעושים את ההגיעה ואת המאמצים לחיבור ורוצים מאוד להגיע לשליטה של תכונת ההשפעה בנו, אז מקבלים את אותו כוח מלמעלה, האור מחזיר למוטב שעושה את הפעולה.
אז אנחנו עושים בעצם על ידי הפצה, כי על ידי הפצה אנחנו יוצאים מתוך עצמנו ומתחילים להיות בחינת מעבר. ואז בעצם תורה שאנחנו מקבלים היא שמה חיים, כי אנחנו לא גונבים את מה שמקבלים, לא מעבירים לעצמנו, אלא מעבירים את זה כמעבר לכל הכלי, לכל העולם.
זה להיות במסירות נפש, לפחות לשאוף לשם, ביטול הדעת. זה בא וזה קורה כשאנחנו נמצאים בשיעור, מממשים את העצות מהמקובלים, מהרב, ושוב, זה כמו, זה עלייה ירידה, עלייה ירידה.
המאור מעביר, אבל כדי שיעביר צריך בקשה, צריך ממש כל רגע להיות בתפילה, בעיקר בתפילת רבים, שכל אחד מבקש על השני. והנס הוא שבאמת מעבירים אותך מהנגיעה העצמית הזאת למצב שבו אתה יכול לחשוב על נחת רוח ורק על זה שהבורא ייהנה.
יש הרבה עצות מקובלים איך לשרוד בתהליך של השינוי שאדם צריך לעבור. לעצה הכי משמעותית זה הכל חוץ מזה. זה כי בחלק בתהליך ההתפתחות של האדם חייב לעבור מצבים גם של עליות וגם של ירידות. אין דרך אחרת לפתח בו הבחנות של המדרגה הבאה. צריך לעבור את כל המצבים בקשר בין בקשר שלו עם החברים והקבוצה ובקשר עם המורה ובקשר עם המקובלים שכתבו לנו את השיטה ועם הבורא ולהחזיק בקצה החבל ככה בשיניים בכל המצבים זה אולי חלק משמעותי בתהליך.
אנחנו צריכים רק להתאמץ במקום שבו אנחנו צריכים לעבוד, שזה בחיבור בינינו ומטרת החיבור, והמאור מחזיר למוטב כבר מעביר אותנו את כל המצבים האלה, רק בשביל כל פעם לקבוע יחס יותר נכון כלפי המצב שמתגלה, קביעת יחס נכון למצב, לא המצב עצמו, וזה רק בשביל ליצור יותר חיסרון, יותר השתוקקות. יותר כיוון יותר נכון לקשר עם העליון.
כן, כי ככל שאנחנו עובדים ומשתדלים ומתאמצים, אז באמת אנחנו מקבלים תוספת של רצון לקבל, וזה תמיד נראה לנו חושך מחדש, אבל זה לא שלא מתקדמים, אלא פשוט אנחנו עולים במדרגות.
לחשוב כל רגע איך עושים לו נחת רוח.
למה אדם חייב להגיע למצב של אפיסת כוחות וחוסר תקווה ואילם ובקצור ש או כמו תינוק או כמו שמת או כמו ש בקצור לאסיפת הכוחות של עצמו, אפיסת הכוחות של עצמו. למה מביאים אותו למצב כזה? בבקשה.
אני שומע את השאלה ואני מחייך ככה, פתאום אתה מגלה את החומר שנקרא רצון לקבל, אתה פתאום מבין שזה מסלול אחד. הוא פשוט, הוא עובד לתועלת עצמו, לא משנה מה שאתה תעשה, ואתה מגלה שאתה לא יכול לעשות שום דבר איתו. כל דבר שאתה עושה זה רק לתועלת עצמך, ואולי בסופו, כן, זה דווקא אותו עוגן או המפתח שאתה מגלה שאתה זקוק לסיוע, לעזרה ממשהו אחר, מהעליון, מהחברים, מהבורא.
איזה מצב יפה. שאתה ככה נראה, ככה מרגיש. יש דוגמה שרבש פעם אמר לרב שיופי, אתה עכשיו סמרטוט כמוני. אז המצב הזה הוא באמת מצב מאושר, שבו אתה כנראה נתת את כל ההגיעה, ואתה מרגיש שאין בך שום כוח, ורק הבורא יכול להציל, וזה הנקודה של הדבקות, זה הנקודה שבה הקשר נוצר.
הרבה דוגמאות עולות בדרך. אני דווקא חשבתי על דוגמה ששמעתי פעם, על לא לעשות שריר בזמן שאתה הולך לקבל זריקה, אבל זה לא... יש, אם אדם ירגיש עדיין, הוא זה שפועל, אני ועוצם ידי, ואני עושה שינוי, וזה התוצאה שאני מקבל, אני עושה פעולה, וזה תוצאה, הוא נשאר באותו טבע של רצון לקבל, ורוצה לשלוט על תהליך ההתפתחות, וזה לא... לא יכול להיות מצב כזה שהטבע שלו ישתנה כתוצאה מפעולה של אותו רצון אגואיסטי. כמו זרע באדמה, צריך להגיע למצב שהמצב הקודם נמחק לגמרי, ואז מתוך ההתמוססות של הזרע יכול להיוולד הפרי היפה, העץ, מה שאתה מדרגה בה.
למה צריך להגיע לאפיסת כוחות? האדם צריך לתת את הכל מעצמו, כל מה שהוא יכול לעשות. כדי להגיע למצב שהוא בעצמו לא מסוגל לעשות שום דבר, ואז יש לו את אותה נקודה, איך שהוא קורא לזה במאמר, שיש לו אז מגע הדוק עם הבורא, אותה נקודה שהוא מבין שהוא רואה שאין שום דבר לא יועיל ולעזור לו, אלא שהוא תלוי ב-100% רק בעזרת הבורא שיוציא אותו מהטבע של האהבה עצמית. זו נקודה מאוד חשובה שאדם מגיע להבנה שרק הבורא יכול להושיע אותו.
בהגדרה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לצאת מעצמנו משליטת האגו, וזה מה שמפריע לנו להתחבר עם האחרים. אז פה בדיוק יש את הנקודה שכל עוד אני יכול להגיד שאני יכול לעשות משהו, אז יש את האני הזה שמפריע לי להתחבר, ולכן צריך להגיע לייאוש מכוחות עצמו.
כן, אם הוא עדיין חושב שהוא גיבור ויכול לעשות משהו, אז צריך לאפס אותו. אז מגיע לאפיסת כוחות, שיהיה לו רק אפשרות להידבק לעליון, ואז לקבל ממנו את הצורה הנכונה.
זה מזכיר לי גם שאתה מגיע ככה לשולחן הניתוחים, אז אתה עשית כל מה שאתה יכול עד לאותה נקודה, ואתה כבר בידיים של מישהו אחר, אתה מבין שאתה כבר לא...
למה דווקא באפיסת הכוחות אדם מגיע למצב שהוא נופל על ידיים של החברה? למה דווקא באפיסת הכוחות אדם כמו חולה אנוש נופל על ידי החברה, על ידיים של החברה?
כי עד עכשיו ביקש על עצמו, איך שלא סיבב את זה, ביקש על עצמו וגילה שאין לו, זה לא יוציא אותו, ואין לו אפשרות אחרת אלא רק לבקש על החברים. זה נקרא כנראה שנופל על הידיים שלהם.
הניסיון מלמד מכל המאמצים, מכל המצבים, מכל ההשתדלויות של האדם, שהתוצאה תמיד שמאמצים פרטיים כאילו נופלת לקליפות, אין בזה שום תועלת. בסוף אדם מסתכל על עצמו ודן את עצמו ורואה שהוא לא השתנה, שהכל לא עשה לתועלת עצמו, ואחרי כל המאמצים מגיע נקודה של ייאוש. הוא מבין שהעבודה נמצאת במקום אחר, שליפול לידיים של החברה זה אולי התקווה היחידה שיש, פחית לעבוד עם השכל שלהם ולא עם השכל שלו.
דווקא באפיסת כוחות האדם מגיע למצב שבו הוא כמו חולה נופל לידיים של החברה.
זאת אומרת, למה כדי להתחבר לחברה אני צריך להרגיש את עצמי אפס, מקולקל, מנותק, בקיצור, מקולקל. וכל המרכיבים סביבי, כל החברים, אותם המרכיבים של המערכת, הם פועלים לצורה הנכונה, ואז כי אני מבוטל, הם יכולים להתקשר עליי ולהפעיל אותי בצורה נכונה. ברור, כמו שבמערכת נגיד. אני עקוף בכל המרכיבים, החלקים הנכונים, המתוקנים. ואז הם מתקשרים עליי, בתנאי שאני מבוטל לגמרי, כן? ואז הם יכולים להפעיל אותי. לכן צריך להיות אליהם. ומהם מגיע לי היתר, חוץ מאליהם, כן? יודקי. בבקשה, דברו על זה.
אנחנו שומעים הרבה שהמקום שבו יכול להתגלות הבורא זה רק בקשר בינינו, אבל יחד עם זה אנחנו גם יש לנו נטייה מתוך הטבע שלנו לברוח מהמקום העבודה הזה, ולכן אנחנו צריכים לעשות הרבה סיבובים. ולהגיע להרבה יושים כאלה קטנים, שסופם זה באמת אפיסת כוחות, כדי שזה בעצם מכוון אותנו להבין שאנחנו, עד שאנחנו לא מרגישים שתלויים ב-100% בחברה, בידיים של החברה, שמבינים שזה ממש הרחם שדרכו אפשר להגיע לאיזשהו בכלל קשר עם העליון. עד שלא, אדם לא מגיע מבפנים להרגשה כזאת, להבנה כזאת, אז צריך להסתובב, נעבור סיבובים.
מסתובבים, כי מה שנשבר זה הקשר בינינו. זה לא כל אחד מאיתנו, אלא הקשר בינינו מקולקל, ומה שגורם להפרעה הזאת זה האגו שלנו, שיוצר את הקליפה הזאת שלא נותנת לנו להתחבר. ולכן ברגע שאנחנו מפוררים את הקליפה הזאת ומתייאשים מהכוח של עצמנו, אז אפשר להתחבר. ומה שמחוץ לי זה הבורא, החברה שמסביבי זה הבורא שמדבר אליי. והוא עוזר. נופלים לידיים שלך, נופלים לידיים של הבורא.
אם האדם חושב שהוא עדיין חכם, עדיין יש לו משהו, אז הוא לא מתחבר בעצם, הוא יושב בתוך עצמו.
יוצא שהכוס זה הכלי שהוא הקבוצה וצריך להיות מלא, זאת אומרת להיות בהשתוות הצורה עם האור שאז מתגלה וממלא את הכוס. כן? נו, יש לכם עוד דקה. דברו, דברו.
ואז בעצם הוא הולך לחברה, הוא נופל לידיים של חברה כי הוא רוצה להיות איתם, הוא רוצה לקבל מהם את הצורה הזאת של השפעה, והולך להשתוות הצורה וגודל בתוך ההשפעה.
זה ההרגשה הזאת שבעצם אתה כאילו נמצא באהבה עצמית, פתאום אתה קולט שאתה נמצא שם, אז יש איזו תמונה כזאת שעושה פריז, ואתה יוצא הצידה, ואז אתה רואה פתאום אותך וכביכול את הקבוצה, לא כביכול, ואז אתה מאותה נקודה, אתה רואה שזה אין עוד מלבדו.
לכן רצוי שהעבודה תהיה תמיד, ההגיעה תהיה לכיוון החיבור עם החברים, שהידיים של החברים זה הכלי שמחזיק ברכה, זה החיבור בינינו, שהוא יכול להחזיק את האור, את השפע. לכן כל הכוחות לשם.
הוא תיאר את זה יפה, זה כמו כוס שנשברה, וכל אחד מאיתנו הוא חלק מאותו הכלי השבור. ומה שמפריד בינינו זה אותו הקליפה הזאת שלא נותנת לנו להתחבר. כשאנחנו עושים מאמצים בתיקון השבירה, זה בתיקון הקשר בינינו.
עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.